תחום הבימה, האישה עולה על האיש. ויש לנו כלל, אם אין דעת אין בינה, ואם אין בינה אין דעת. לכן צריך להתחתן.
מה זה לא תפעם? זה פסוק
הבא. מה?
זה פסוק, זה תפעם.
רק רגע, אני באמצע להסביר דבר אחד, ואתם שואלים על דבר אחר. אז חזל אמרו, אם אין דעת אין בינה, ואם אין בינה אין דעת, וזאת הסיבה שצריך להתחתן. עד כאן הדרשה לשבע ברכות. עכשיו, אפשר לראות את זה, למשל, לגבי האופן ההתמצאות במרחב. יש תחרויות עולמיות לנשים בשחמט. ותחרויות בינלאומיות לגברים בשחמט. אי אפשר לומר שההבחנה היא בגלל ההפרש ביכולת הפיזית. כן, אינני חושב שהחלקים של משחק השחמט כבדים כל כך שצריך לעשות הבחנה בין תחרות לנשים לגברים, אלא שהשחמט מציין סוג מסוים של התמצאות במרחב. למשל, אם שואלים איש, איפה נמצא בית כנסת ישורון? אז הוא יאמר, בפנייה השנייה, שמאלה, עוד פעם ימינה, ושוב שמאלה. אם נשאל אישה, היא תאמר, ליד גן העצמאות, איפה שיש ספסלים עם הסמל של העירייה, אתה פונה ואתה רואה מולך את בית המלון היפה הזה, מהצד השני זה ישורון. בעצם זה אותו הדבר, רק שאצל האישה ההתמצאות במרחב היא יותר ציורית, ואצל האיש יותר קונספטואלית. זאת היא ההבחנה, אחת ההבחנות בין איש לאישה. וכאן, וזה מה שמישהו העיר בצדק, בפסוק הבא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כלומר, כדי להשלים זה את זה, הם צריכים לדבוק זה בזה. עכשיו, ודבק באשתו, אני מבין, אבל מה זה והיו לבשר אחד? והיו לבשר אחד זה דבר בלתי מובן לחלוטין. אם זה קורה, צריך לקרוא מהר לכירורג. זה מסוכן מאוד. תראו לעצמכם שודבק באשתו, והם הופכים ממש לבשר אחד. זה קטסטרופה. לכן, צודק רש"י בשם חז"ל, שאומר, והיו דרך הוולד לבשר אחד. זאת אומרת, האינטראקציה בין איש לאישה היא פוריה, מוסיפה משהו בעולם דרך התולדות. עכשיו, פה הייתה שאלה, מה זה זאת הפעם? זאת הפעם אצל מעצמי. חז"ל אומרים ש... זה לא חז"ל אומרים, זה הפסוק אומר את זה. הפסוק אומר את זה. לא, הפסוק אומר את זה, לפני כן. כן, בפסוק, די, אי אפשר כל הזמן עם ההפרעות האלה. כן. הרי אחרי פסוק י"ח, שבו כתוב, ויאמר השם אלוהים לא טוב, היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, מיד אחר כך, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה וכל עוף השמיים, ויהווה אל האדם. לכאורה, אחרי שהוא אמר, יעשה לו עזר כנגדו, אז זה מובן שהוא מביא לו את כל בעלי החיים בתור בת זוגו. ואז הוא לא מוצא עזר כנגדו, כן? ואז הוא קורא, ואז הוא מפיל תרדמה לאדם. זה קצת תמוה מאוד הסיפור הזה. כן? זה אפילו לא נראה אסתטי כל כך. שהוא בא על כל החיות שבעולם. הוא בא על כל החיות שבעולם, ואז הקדוש ברוך הוא עשה לו אישה. זה דבר שהוא ממש לא סביר בכלל. אלא מהי הכוונה של חז"ל? שמכלול בעלי החיים, ביחד, כישות אחת, זה הנקבה של האדם כמכלול. כלומר, האדם והחי מקיימים איזה מין מערכת של כמעין זוגיות. זה המשפיע וזה המושפע. זה לא תיאור פיזי, ביולוגי כמובן. עכשיו, לגבי זאת הפעם אצל מעצמי, חז"ל אומרים, הנה, יש בחז"ל, שזאת הייתה הפעם השנייה שנבראה אישה. הפעם הראשונה הייתה ללא הרדמה, והפעם השנייה עם הרדמה. מה הדבר? מה המשמעות של עם הרדמה או בלי הרדמה? חז"ל אומרים שהחווה הראשונה, שקוראים לה גם בילית, היא נוצרה כשהוא ראה אותה פורשת ממנו מלאה דם וריריות. אז זה הגעיל אותו, והוא הפריש אותה מעליו, הפליג אותה ממנו. ואחר כך היה עם תרדמה, אז הוא אמר, זאת הפעם יצא מעצמו. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר שיש מערכת חיים בין בני זוג שעשויה להיות דוחה. זה המערכת השדית. השדית שבה יש כמין השתעבדות למיניות שאיננה מטיבה עם האדם, וזה בבחינת לילית. כאן, זאת הפעם יצא מעצמי, זה כבר הצורה הבריאה. עכשיו נשאלת השאלה, מי נותן את השם לאיש ולאישה? האדם עצמו, לזאת יקרא אישה, כי מאיש וכוח הזאת. מי נתן, איזה שם היה לו מקודם? לא, לפני כן קראו לו האדם, זה נכון. אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן את השם הזה, האדם, לשניהם ביחד. ולפני כן הוא גם קרא להם זכר ונקבה. כאן, מי שנותן את השמות איש, אישה, זה האדם עצמו. זאת אומרת שיש לאדם הכרה שכלית. ההבחנה בין איש לאישה כבר איננה הבחנה ביולוגית, היא גם הבחנה שכלית. עכשיו, אם אתם נכנסים, אז בסדר כשהוא אומר, לזאת יקרא אישה, זאת אומרת שהוא מבחין שיש מחוץ לו עוד זהות שהיא האישה. עכשיו נשאלת השאלה, אם אתם נכנסים לאיזה בית, ואתם שומעים שהאיש אומר מרחוק, אישה, תעשי לי קפה, מה אתם חושבים על הבית הזה? אני חוזר על השאלה כי אני מבין שלא הקשיבו. אתם נכנסים לאיזה בית ואתם שומעים את האיש צועק מרחוק, אישה, עשי לי קפה. לא רק זה, שהוא יעזור. אז הם זקוקים, הם זקוקים לייעוץ. הם זקוקים, משהו לא בסדר שם. עכשיו, מלבד הסגנון, הצעקה וכדומה, הכינוי הוא אישה. חשבתי שיש לה שם, קוראים לה רבקה, או שרה, או שושנה, כן? במקום זה הוא קורא לה אישה. זאת אומרת, כאן, אדם הראשון, לזאת יקרא אישה, אם איש לו כוח הזאת, איננו מכיר בזה שיש לה אישיות מצד עצמה, אלא היא משהו מחוץ לו. זה כמו שמחשב מזין מחשב אחר, זה לא שלמחשב יש אישיות. והדבר הזה הוא ההכנה של החטא. כלומר, אין דיאלוג בין האיש לבין האישה. אנחנו נראה בהמשך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האיש, מדבר עם האישה, מדבר עם הנחש, הנחש מדבר עם האישה, והאישה מדברת עם הנחש. והאיש והאישה, כל אחד מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל האיש והאישה לא מדברים ביניהם. לא מצאנו מילה אחת שהוחלפה בין אדם כחווה. מה? תפוח זה לא דיבור. כן? עכשיו, יותר מזה, תפוח בלי דיבור זה לא בדיוק תפוח. כן. עכשיו, יש את השאלה, ובגלל זה הגיע החטא. אנחנו נראה שזה הסיבה של החטא, ואם נסתכל לרגע אחד בפרק ג' פסוק כף. בפרק ג' פסוק כף נאמר כך, ויקרא האדם שם אשתו חווה. אחרי החטא. כלומר, אחרי החטא הוא נעשה תיקון, הוא נותן לה שם. היא כבר אישיות, ואז הוא גם הופך להיות אישיות בשם אדם. מזה אני לומד, שיש שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני זוג. מערכת אחת, זכר ונקבה. מערכת שנייה, איש אישה. מערכת שלישית, אדם חווה. אדם חווה. מה ההבדל בין שלושת המערכות האלה? זכר ונקבה, זה קשר ביולוגי, נמצא גם אצל החתולים. גם לחתולים, גם לאדם, יש מערכת זכר ונקבה. איש אישה, זה כבר קשר שכלי, אינטלקטואלי. הרי האדם הוא זה שנותן את השם איש ואת השם אישה. ואחר כך יש קשר של נשמה, של אישיות אל אישיות, אדם חווה. ואז יוצא ששלושת המערכות האלה הן לגיטימיות. בין בני זוג, במצב בריא, שלם, יש שלושת הממדים האלה. גם ביולוגי, גם שכלי, גם נשמתי. כלומר, גם זכר ונקבה, גם איש אישה, וגם אדם חווה. אבל לפעמים זה לא עובד. לפעמים חסר אחד מן הממדים. או לפעמים הציפיות של אחד מהשנייה הן שונות מאשר של האחת אל השני. אביא לכם דוגמה. יום אחד הגיע אליי זוג לייעוץ. מדוע הם הגיעו? הוויכוח ביניהם היה כדלהלן. הוא אמר, די כבר. הוויכוח ביניהם היה כדלהלן. הוא אמר, יש בעיות בינינו. והיא אמרה, אין בעיות בינינו. טוב? אז זה היה מוזר. טוב, בואו נבדוק. מה הבעיה לפי שיטתו הוא? הוא אמר, אנחנו היום אוהבים פחות מאשר כאשר התחתנו. והיא אמרה, אז מה, הוא חשב שזה יהיה תמיד אותו דבר? כלומר, מה שהוא ציפה איננו זה למה שהיא מצפה. במילים אחרות, יכול להיות מצב כזה שהוא, למשל, רוצה זכר ונקבה, והיא רוצה איש אישה. או יכול להיות שהיא רוצה איש אישה, והוא רוצה אדם חווה. יכול להיות שהוא רוצה זכר, והיא כבר רוצה חווה. בקיצור, אם תעשו רשימה של כל החיתוכים האפשריים של מערכת היחסים בין בני זוג, יוצא לכם 9 אפשרויות. 9, כן? עשיתי חשבון. יוצא 9 אפשרויות. זכר נקבה, זכר אישה, זכר חווה, ותוסיפו עכשיו, נקבה איש, נקבה זכר, נקבה אדם. בקיצור, יוצא לכם 9 אפשרויות, ואז יוצא שאם אתם רוצים לעשות בייעוץ זוגי, כדאי לעשות איזה מין דיאגרמה כזאת, כדי לבדוק מה המצב של הזוג שבא להתייעץ איתכם. עכשיו, זה מסביר שאלה, זה עונה על שאלה ששאלנו בסוף השיעור הקודם. מדוע אצל החתולים זה כל כך קל, ואצל האדם זה כל כך מסובך? כן, הרי החתולים אינם זקוקים לייעוץ זוגי, ואינם צריכים פסיכולוג שיסביר מדוע הוא חסום רגשית, או היא, אני יודע, עוד לא מוכנה, וההורים לוחצים או ההורים לא לוחצים, ומה יהיה, האם לא גמרתי את השס, או לא עדיין מימשתי את הזהות שלי, וכל מיני דברים כאלה, זה אצל החתולים לא קיים. אין שטחנים אצל החתולים. לעומת זה, אצל בני האדם, אנחנו מבינים שחלק גדול מבעיות האדם זה הבעיות בזוגיות. ההסבר עכשיו מובן. התורה הסבירה לנו שהזוגיות האנושית מורכבת משלוש שכבות. שכבה ביולוגית, שכבה אינטלקטואלית ושכבה נשמתית. לך תסתדר עם זה עכשיו. זה מובן. טוב. כן, בבקשה. זאת שאלה, כן, יפה, הבנתי, זאת שאלה בשפה, בסמנטיקה. למשל, המדרש אומר שהמילה אישה היא הנקבה של המילה איש רק בעברית. בשאר השפות המילה מציינת אישה שונה לגמרי מהמילה מציינת איש. למשל, ביוונית, ככה מביא המדרש, אנתרופו ואישה גינאה. אז אנתרופו וגינאה זה לא אותו הדבר. כן, כמו כן גם בצרפתית, הום ופם. כמו כן גם באנגלית, מן, מן, ומנס, נכון? לא אומרים מנס, כי הרי אם אתה רוצה להגיד לשון נקבה, אתה צריך להוסיף E-S-S, כמו doctor, doctress, נכון? ואתה לא אומר את זה, אתה לא אומר man, manness, אלא אתה אומר woman. Woman זה לא נקבה. זאת אומרת, שההנחת היסוד של כל השפות, זה שאיש הוא אישיות שלמה, עם מאפיינים זכריים. ואישה, אישיות שלמה, עם מאפיינים נקביים. זאת אומרת שההזדקקות של איש לאישה, היא הזדקקות שולית. אני אדם שלם, גם את אדם שלם, אבל יש לנו לפעמים אינטרסים משותפים, כדאי לנו להתחתן. לעומת זה בעברית, המילה איש והמילה אישה. אישה זה נקבה של המילה איש. זה רק בעברית. אגב, תבדקו, גם ביפנית זה ככה. זאת אומרת, תבדקו, אף אחד לא רוצה לבדוק. טוב, בסדר, זאת אומרת, שהנחת היסוד של היהדות, שהאדם השלם הוא רק איש ואישה ביחד. אם רק איש ואישה ביחד הם אדם, סימן שהאיש והאישה שונים זה מזה, לא רק במאפיינים הביולוגיים, אלא במבנה האישיות. את זה אני גם יודע ממה שלמדנו גם בשיעור היום וגם בשיעור הקודם. לכן תמתי על שאלתך, כי הרי בשיעור הקודם וגם בשיעור הזה, למדנו על ההבחנה בין דעת לבינה, בין עומד למסתובב וכדומה, כן, בין בשר לעצם, כן. המילים בעל ואישה אינם מופיעים בפרשה שלנו.
אבל בעל ואישה הוא מתאים לשלושת המצבים או לאחד?
זה לא זה ולא זה ולא זה, זה סוג אחר, זה סוג רביעי. על זה אומר הנביא הושע, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כן? זאת אומרת שהמושג של בעלות, יש פה ממד של אדנות, שאיננה ראויה לאדם השלם. לכן התורה לא משתמשת במילה בעל בהקשר של יצירת הזוג הראשון. יפה. אתה אומר דבר מעניין, והוא שבמילה איש והמילה אישה דומות זו לזה באש, ונפרדות זו מזה ביוד והן. זכה שכינה ביניהם, לא זכה אש אוכלתם, וזה מה שאומרים כל הרווקים בדרשות של שבע ברכות. טוב. עכשיו בואו נתקדם, בואו נראה בפסוק כ"ה. אגב, לי יש בנושא הזה יתרון על שמואל, כי המיקרופון אצלי, אז אני מנצח. טוב, עכשיו, פסוק כ"ה, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יבושו. אז למה לא כתוב לא יבושו? הרי אם זה מלשון בושה, היה צריך להיות כתוב לא יבושו. מה זה להתבושש? מה להתעכב? וירא העם כי בושש משה לבוא. כן, מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע יחרו פעמים הרכבותיו? אם כן, לא יתבוששו, הכוונה שהם לא יתעכבו. במילים אחרות, המצב הזה שבו הם היו, לא נמשך זמן רב. הם יצאו מן המצב הזה מהר. האמת היא מה שלמדנו כבר מקודם, שהמצב של גן עדן הוא מצב לא יציב. אפשר מגן עדן לצאת לעדן, אפשר מגן עדן לצאת לעולם הזה. אבל להישאר קבוע שם לא יתבוששו, אי אפשר להישאר הרבה זמן כך. עכשיו יש עוד דבר שאנחנו מבינים, זה שהכתוב אומר לנו שעדיין לא היה להם גוף. שהרי כתוב, והיו שניהם ערומים. אז אם שניהם ערומים, סימן שאין להם מה שמלביש אותם. מה מלביש את נפש האדם? הגוף. אם כן, אין להם גוף. גן עדן הוא עולם בלי גוף. בגן עדן אין גוף. נכון. כשמישהו מת, אז אומרים שהוא בגן עדן. אני לא מבין, אם מדובר על הגוף, הגוף בקבר, אז איך אתה אומר שהוא בגן עדן? מדובר על הנשמה, נשמה אין לה גוף. מסקנה, גן עדן הוא מקום ללא גופים. זה מפורש בתורה, והיו שניהם ערומים, היו בלי גוף. עכשיו, ממתי... המילה תפוח לא מופיעה בכל הסיפור הזה. מה זה מסתדר עם האכילה? אני שואל אותך שאלה, ראית פעם, האם ראית פרי אי פעם שכשאוכלים אותו מקבלים דעת? מה זה לאכול דעת? מה זה לאכול דעת? זה ללמוד. זה ללמוד. יפה, זה לא סתם משהו רוחני, זה משהו רוחני ספציפי. לאכול דעת זה ללמוד. בסדר? זאת אומרת שאדם וחווה צרכו דעת, זה נכון. מה הבעיה? הרי למדנו שכשדיברנו על העצים בגן עדן, אתם בוודאי זוכרים שלמדנו שעץ זה זכר או נקבה? עץ זה זכר או זכר, ומה הנקבה?
עצה.
עצה. זאת אומרת שעץ זה תוכן של חוכמה שהאדם מתחבר אליו. ברור? זאת אומרת... ודאי. נכון? לא. יש שתי מילים שיש להם אותו רבים. כלומר, המילה עירום והמילה ערום, בשניהם הריבוי זה ערומים. זאת אומרת, זה משחק מילים שהתורה עושה כאן. כן? אבל, מה שאחר כתוב, הנחש היה ערום, ערום כן החכם. אבל הרבים זה אותו רבים לשניהם. זה כמו ים ויום. ים ויום, אותו ריבוי, ימים. כן? וכדומה. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם ראינו שהאדם ואשתו בשלב הזה הם ללא גוף, אז ממתי יש להם גוף? אז זה, לא, זה אפשר להגיד סברות. אנחנו חייבים למצוא את זה בכתוב. נא להסתכל בבקשה בפרק ג', אני מבקש להסתכל בפרק ג', פסוק כף א', כף א', פרק ג', פסוק, פרק ג', פסוק כף א', ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור. מה זה כותנת האור של האדם? הגוף. אז מפסוק כף א', כאן מתחיל הגוף. הילבישם. עד כאן מובן. זאת אומרת, על גבי הגוף גם נוסף לבוש. זאת אומרת, מה? נפש חיה זה לא גוף. כן, יפה. זאת אומרת, אני עוד לא קראתי על עלי תאנה. זה נכון, אבל אני עוד לא קראתי את זה. לפני כן מה הוא היה? זאת אומרת, אם לפני שהוא קיבל נפש חיה, מה הוא היה? בואו נראה. הרי בואו נסתכל בפרק ג' פסוק א', ואני חושב שהדברים יתבררו לחלוטין. והנחש היה. מה פירוש והנחש היה? היה צריך להיות כתוב ויהי הנחש. אם כתוב והנחש היה, אם כתוב נושא לפני הנשוא, בעברית מקראית, הנשוא בא לפני הנושא, נכון? ברא אלוהים, ברא נושא, ברא נשוא, אלוהים נושא, נכון? ויומר משה, ויומר נשוא, משה נושא. לא כמו בעברית מודרנית שאנחנו אומרים משה אמר, אלא בעברית מקראית הנשוא קודם לנושא. כשהנושא קודם לנשוא בעברית מקראית, זה מה שנקרא עבר מוקדם, כלומר past perfect. past perfect, או אם תרצו בערבית passé antérieur, שזה אומר שמדובר על משהו שקדם לזה. אז אם כתוב והנחש היה, הכוונה השלב שהיה לפני בריאת האדם, ויותר נכון לפני בריאת הזוג. בסדר? והנחש עוד לפני זה היה. מי זה הנחש? בואו נבדוק. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה? ערום? חכם, נכון? כי אם זה היה בלי בגדים, זה היה עירום. נכון? אבל ערום, חכם, כן? פיקח, כמו שמתרגם, אונקלוס, וחיביה הווה חכים מכל חיבת ברע, דיברה השם, חיבת חכה דיברה השם אלוהים. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על בעל החיים, בעל החיים החכם מכולם. מי זה? זה האדם. אבל זה האדם לפני כן. והנחש היה. בשלב הקודם הוא היה ללא נפש חיה. מה, אז מה הוא היה? נחש. בסדר? כמו שחזל דרשו, ישרצו המים שרץ נפש חיה, זה הנחש. שרץ נפש חיה זה הנחש. זה נכון. עכשיו, זאת אומרת שיש שלב קדום של נפש האדם שהוא ללא ההכרה המוסרית, אבל הוא עם, ידיע, עם כישרון שכלי. זה הנחש היה ערום. בסדר? אז איפה הוא נמצא הנחש? בתוך האדם. בתוך האדם. בתוך האדם. גם אנחנו נחש. אגב, מאיזה פועל זה בנחש? לנחש. מה זה לנחש? לגלות את הנעלם, שזה בדיוק התפקיד של השכל. כן? אין לזה שום יחס אל היצור הזוחל על הארץ שנושך. אז למה באמת ליצור הנושך הזוחל על הארץ קוראים גם כן נחש? פשוט מאוד, כי הוא דומה לשכל האדם. הוא ארצי, הוא מפותל והוא ממית. כן? אז זה בדיוק מה שעושה שכל האדם. שכל האדם ארצי, מפותל, ממית.
נחש
ואישה,
אין
אדם
דר עם נחש,
אלא אישה. לא, זה נחש שהיא לא יכולה לדור עם נחש.
מה?
היא לא יכולה לדור עם נחש.
לא, כתוב שאין אדם חי עם נחש,
אבל אין אדם כמה שאני זוכר זה שם בכיוון הפוך, אבל בוא נראה. אני רק רוצה להזכיר מה שחזל אמרו על הפסוק, ויסגור בשר תחתנה, ויסגור, אומר המדרש, זה הסמך הראשונה של מעשה בראשית. פעם ראשונה שיש האות סמך. ואז, מזה, מה רוצים ללמוד מזה? נברא את האישה, נברא שטן אימה. נכון? כך כתוב. נברא את האישה, נברא שטן אימה. אז מה זה אומר? זה אומר שהאישה איננה השטן, כי נברא שטן אימה. אז איפה השטן נמצא? אצל האיש.
אז הוא גם נחש,
הוא גם, אותו דבר, נחש, שטן, אותו דבר. הרי מה זה שטן? מלשון סטייה. כלומר, ברגע שישנה זוגיות, ישנה אפשרות של סטייה. יוצא לפי זה שברגע שנברא את האישה, יש התמודדות לאיש. לכן נברא את האישה, נברא שטן אצלו, אמא. פשוט מאוד. יש לכם כל מיני בדיחות ש... כפי שאמר לי אדם שהתחתן מאוחר וכתב ספר על הנושא, כל הבדיחות נגד חתונה זה המצאות של התת מודע, של היצר הרע, אפשר לומר, כדי לא להתחתן. עכשיו, אז אם כן, בואו נראה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. אגב, לנחש יש עוד שם. קוראים לו עפר. בבריאת האדם בפסוק זין של פרק ב', נתוב מפורש, וייצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת שהאדם מורכב משני חלקים, יסוד אפרי, שהוא הנחש, שהוא הצד הטבעי של האדם, ויש יסוד נשמתי, שהוא הרוח חיים שבקרבו. יוצא לפי זה שיש מאבק בתוך האדם, האם אני נחש או אני נפש. זאת בסביבות הבעיה. ולפעמים אני חש את עצמי כבעל חיים מפותח. אני נחש. לפעמים אני מרגיש את עצמי נשמה בתוך גוף. אני נפש. מה ההבדל בין נפש לנחש? בגימטריה. זה כבר דורש ידע מסוים במתמטיקה, אני יודע. 72, יפה. כלומר, אם אתם לוקחים נחש, מוסיפים לו חסד, שזה 72, יש לכם נפש. כלומר, החסד זה ההתחלה של המוסר. זאת אומרת, הנפש תורשת מן האדם, תוספת מוסריות על גבי הנחש הטבעי שלו. אז נחש פלוס חסד שווה נפש. עכשיו, זה באמת לא פשוט, אם כן, להיות אדם. אני חי עם שני מוקדים. השאלה היא, מה זה האדם? למשל, רב אברהם אבינו אומר למלווים שלו, שבו לכם פה עם החמור. נשאלת השאלה, מה פתאום הוא מבזה אותם? שבו לכם פה עם החמור. זה לא יפה, ככה מדברים, עם החמור. כן? הוא אומר, אתם כמו חמור. מה זה כמו חמור? אנחנו בני אדם, מה זה? אנחנו חמור? אלא הכוונה, מה זה חמור? חמור זה בעל חיים קצת חכם. ומה זה האדם? זה חמור, מאוד חכם. זאת אומרת, ההבדל בין החמור לאדם הוא רק הבדל כמותי מבחינת השכל. ולכן אומר אברהם, שבו לכם פה עם החמור, אתם בעצם אין הבדל. אגב, הזוהר אומר, חמור, ראשי תיבות, חכם, מופלג ורב רבנן. ורב רבנן. כן. טוב, אז בואו נתקדם קצת. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה. עכשיו, אם אני מבין נכון, יוצא שאדם, האדם שאנחנו מדברים עליו כאן בגן עדן, מורכב משלושה חלקים. איש, אישה, נחש. עכשיו, איש, אישה, נחש. כלומר, יש שיחה בין שלושת החלקים האלה. זה כמו שגם אצלנו. לפעמים, אדם שואל את עצמו,
רק
שלא
אתם לא משתפים אותו.
כן, לפעמים זה גם קורה אצלנו. למשל, אתם יכולים לשאול, די שמה, אני לא יכול לתת שיעור כשכל הזמן יש שיחות בפינה. טוב, אז איפה היינו? האדם, כן. יש גם, למשל, תקראו אדם צעיר, תשאלו אותו, תגיד, מה אתה עושה שנה הבאה? אתה הולך לישיבה, או לצבא, או לאוניברסיטה? אז מה הוא יאמר? השכל שלי אומר ככה, הרגש שלי אומר ככה, ההורים שלי אומרים ככה. כל זה, זה דיאלוג פנימי בתוכו. אז גם פה, איש, אישה, נחש, הם מקיימים שיחה, ביניהם, הכוונה, בתוך האדם הכללי, נמצאים שלושת החלקים האלה. לפי מה שלמדנו, האיש כאן מייצג את שכל האדם, אישה מייצגת את רגש האדם, והנחש את השכל הטבעי. השכל הטבעי איננו יכול להתמודד ישירות עם השכל האלוהי. הנחש לא מקיים שיחה עם האיש, אבל הוא מקיים שיחה עם האישה, ואז האישה יש לה דיבור עם האיש. זאת אומרת, זה האסטרטגיה של הנחש. בואו נראה. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. יש את השאלה, הוא משקר או לא? משקר? איך אפשר לשקר בגן עדן? אני לא כך מבין. אלא ברור שהוא אומר את האמת. ברגע שאלוהים אמר לכם שיש עץ אחד שאתם לא אוכלים, אז אתם לא אוכלים מכל עץ הגן. פשוט מאוד.
זה לא הכל.
הרי זה לא, כבר לא הכל. והרי הקדוש ברוך הוא אמר בהתחלה, מכל עץ הגן אכול תאכל, ועכשיו הוא סתר את עצמו, שאומר, לא תאכל ממנו. לכן אומר הנחש, לאישה, יש פה סתירה פנימית בדברי השם. הוא לא משקר הנחש, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל. עכשיו אני רוצה להבין משהו. היא אומרת שמותר לאכול מהפירות. היא לכאורה צודקת. הרי כשהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, מה הוא אמר לא לאכול? מעץ הדעת. הוא לא אמר מפרי עץ הדעת. אז היא אומרת יש הבחנה. העץ אסור, הפרי מותר. זה נכון. בואו נראה. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון, שזה לכאורה לא נכון. הרי מפרי העץ אלוהים לא אמר לו לא לאכול, אלא הכוונה שכיוון שאסור לאכול מן העץ, כדאי לא לאכול גם מן הפרי. אם אני אוכלת מן הפרי, אני אגיע גם לאכול מן העץ. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם. וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא אומר את האמת.
לא מות תמותון.
א', לא מות תמותון. מה? השאלה איך אתה אוכל. אם אתה אוכל מהעץ, אז באמת מות תמותון. אם אתה אוכל מן הפרי, לא מות תמותון. וזה בדיוק מה שכתוב בהמשך, אנחנו נראה. אבל מה זה יודעי טוב ורע? טוב ורע זה מעלה, לדעת טוב ורע או שזה חיסרון? הרמב״ם אומר, לדעת טוב ורע זה מדרגה נמוכה. זה הכוונה שאתה, כן, בדיוק, אמת ושקר זה דבר מוחלט. טוב ורע זה דבר סובייקטיבי. זה המפורסמות. לכן, אתם רוצים להרחיב את מרחב הדעת שלכם גם אל החלקים הנמוכים של העולם. זה מה שמציע הנחש. כן, או כמו שהרב דסלר אומר, הוא רצה להרחיב את תחום הבחירה שלו. ותראה האישה. כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. כלומר, יש פה שלוש מדרגות, כנגד נפש, רוח ונשמה, ותיקח מפריו ותאכל. אז האם היא חטאה או לא?
לא.
לא, היא אכלה מן הפרי. היא לא אכלה מן העץ. כן, אז היא אמרה, אז זה הגזרה שלה, היא גזרה גזרה דרבנן שלא לאכול מן הפרי. היא עברה על דברי עצמה, אבל היא לא עברה על דבר השם. זאת אומרת, היא אכלה מן הפרי. אז האישה לא חטאה. ותיתן גם לאישה אמה ויוכל. מה הוא אכל? האם הוא אכל מן הפרי או אכל מן העץ? לא כתוב. לא? בואו נראה. בואו נראה. רגע. כי בפסוק י' א', ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה מן העץ אשר ציוויתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת. ויאמר האדם האישה שנתה עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, הוא אכל מן העץ, היא אכלה מן הפרי. אז היא החטיאה אותו, אבל היא עצמה לא חטאה. היא חטאה בגרמה.
היא הייתה חכמה יותר ממנו, ולכן עשתה לו מהעץ, וכן שהיא פחדה
לכל מה. יכול להיות, אבל בכל מקרה. עכשיו אני רוצה להבין, מה ההבדל בין, עכשיו בואו נתקדם קצת, מה ההבדל בין אכילת עץ לאכילת פרי? הרי באותו זמן זה טעם העץ, טעם הפרי, אותו דבר. מה ההבדל בין עץ לפרי? פרי הוא מטרה, עץ הוא אמצעי. והיא מתמקדת במטרה, והוא מתמקד באמצעי. זה אגב מה שקורה גם באישות. כי הרי כשהיא נכנסת להיריון, הפרי בקרבה. פרי בטן. לעומת זה, אצלו יש רק החשק. והוא בבחינת אמצעי, העץ שמוביל אל הפרי. ולכן אצלו יש סכנה של התמקדות בהנאה, כשאצלה ההתמקדות במטרה הרבה יותר ברורה. זאת אומרת, היא אוכלת מן הפרי, אוכל מן העץ. בסדר?
אבל אומרים, טעם העץ כטעם הפרי.
זה בדיוק העניין. זאת אומרת, ולכן הוא היה צריך לאכול את הפרי, כי הרי אין הבדל. עכשיו, אז יוצא לפי זה, שמובן מדוע הוא מגורש מגן עדן. למה היא מגורשת? לא מובן. בואו נראה לרגע אחד. בפרק ג' פסוק כף ג' זה גם טוב, נכון? פרק כף, גם זה פסוק בתורה. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. מה זה לעבוד את האדמה? זה כדי לממש את הכללה שלו. הכללה, כידוע, זה בזיעת אפיך תאכל לחם. כן? אז זאת אומרת שהוא הלך לקיים את קללתו. ואז היה צריך להיות כתוב, וללדת בעצב. וזה לא כתוב. מסקנה, הוא גורש, היא לא גורשה. אז איך זה שיש נשים בעולם הזה? פשוט מאוד. יש נשים בעולם הזה כי הגברים פה. אבל מצד הטבע של האישה, והיא זאת אומרת שהיא באה לכאן בגרמה, כמו שהיא החטיאה בגרמה, היא מגיעה לכאן בגרמה. הוא חטא ממש, לכן הוא ממש פה. זאת הסיבה שנשים הן יותר עדניות, והגברים יותר עולם הזהים. לכן גברים מרגישים טוב בעולם הזה, ויש תסכול יותר גדול בזהות הנשית. לכן, אישה מברכת בבוקר שעשני כרצונו, אומר בעל התורים, מצדיקה את הדין. זה צידוק הדין. זאת אומרת, היא אומר, עשני כרצונו. להיות אישיות מושלמת בעולם לא מושלם, זה סבל. טוב, עד כאן להיום.